סדרה חדשה שעוסקת בבחירה. זה נושא שיש לו כל מיני אספקטים. חלק ניכר מהם לא משהו שאפשר להתייחס אליו, נגיד בהתייחסות המקובלת, זה לא משהו שמתייחסים אליו כדיון תורני, כדיון פילוסופי, מדעי או אחר. אבל אתם יודעים, ברגע שאני אכתוב את זה בכתב רש"י בתוך ספר, ספר חום עם אותיות זהב בחוץ, אז יהיה לימוד תורה, זה בסדר. זה בעצם מה שיש גם בספרים האחרים, זה אותו דבר. אז אני אתחיל אבל כן עם, עם העניין התורני, אולי גם נסיים בו בסוף. התורה בפרשת ניצבים אומרת כך: והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, ושבות לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. כן, ושבת עד השם אלוקיך, זה תשובה, מצוות התשובה. הרמב"ן אומר זה ממש מצווה, הרמב"ם לא. אגב, על כמה מהנקודות כבר דיברנו בעבר בכל מיני הקשרים, אני עושה פה איזושהי אינטגרציה גם חלק מהעניין. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב את קיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. ואז ממשיכים עם קיבוץ גלויות וכו', להביא אותנו אל הארץ. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. שוב פעם התשובה. ואז מקבלים איזושהי ברכה. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. עוד פעם, הנושא של הפרשה זה בעצם התשובה. ואז יש את הפסוק הידוע: כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. מה זה המצווה הזאת? אז יש פה מחלוקת בין המפרשים. בפשטות זה נראה כמו מצוות התשובה, כי זה הנושא פה בפרק הזה. אחרים אומרים שזה על כלל המצוות, יש פה דיון מה זה המצווה הזאת, לא בשמיים וכו', לא מעבר לים. ואז בפסוק ט"ו מתחילה לכאורה פרשה חדשה: ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ואם יפנה לבבכם וכו', עבודה זרה. הידותי, ואז הפרשה מסתיימת: הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזריך, לאהבה את השם לוקחה, לשמוע בקולו ולדבקה בו וכו'. אז פה הפרשה מסתיימת באיזשהו ציווי, או לא יודע, פרשה של בחירה. בחירה חופשית, נותנים לפנינו את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים, ובחרת בחיים. לא בכדי, אני חושב, זה מזכיר את מה שמופיע ברמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, כבר דיברנו עליהם לא פעם, הלכות תשובה זה מין איזשהו קובץ הלכות מאוד מוזר ברמב״ם, לא נראה כמו קובץ הלכתי על פניו, יש בו כל מיני עניינים רעיוניים, ולא לגמרי ברור מה מקבץ את כל הנקודות האלה לאותו מקום, כן, על עבודה, על עולם הבא, ועל לימוד תורה לשמה, ועל משיח, ועל בחירה. ובהתחלה יש כמה פרקים על תשובה, שחלק ניכר מהם זה לא הלכות של תשובה, אלא מעלת התשובה, כמה זה חשוב, מה זה אומר לעשות תשובה, משמעותה וכדומה. אבל בתוך הלכות תשובה, אחרי ארבעה פרקים, הפרק החמישי, מוקדשים שני פרקים לעניין הבחירה. רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה לטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה לטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. והוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעקב על ידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא וכולי, פן ישלח ידו. ואז הוא ממשיך עם השאלה הזאת, כן, האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, אז איך יש לנו בחירה חופשית, עונה את מה שהוא עונה, בפרק השישי הוא מדבר על התשובה ועל הבחירה בנביאים, המשמעות שלהם, כמה זה חשוב, וכו'. הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעו, אז איך זה יכול להיות שהוא מקבל עונש, כן? כל השאלה מקבילה קצת למה שקורה בפרק. אז באמצע הלכות תשובה, פתאום מופיעים שני פרקים, פרק בעיקר, פרק השני קצת פחות, אבל גם שעוסקים בבחירה. השאלה היא למה זה בעצם ממוקם פה? למה זה לא ממוקם, לא יודע מה, בהלכות פדיון פטר חמור? גם שמה, יש לנו בחירה חופשית, ואדם צריך לדעת שהוא יכול לבחור באופן חופשי לפדות פטר חמור. אם לא היה לנו בחירה חופשית, לא היה טעם לצוות אותנו בזה. אז למה זה לא ממוקם שם? למה זה ממוקם דווקא בהלכות תשובה? אינטואיטיבית זה נראה מאוד ברור, כי זה קצת מצחיק למקם את זה בהלכות פטר חמור. אבל כשחושבים על זה במבט ראשוני, למה בעצם לא? מה מיוחד במצוות התשובה שזוקק דיון על בחירה חופשית? למה דווקא פה? אז לכן, קודם כל, לפני שאני מדבר על זה קצת יותר, אני מחזיר את הדיון לתורה עצמה. התורה עצמה נקמה את הדברים כך. התורה עצמה, בתוך הפרק שעוסק בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך, ושבת שבותך, וריחמך, וכל הדיון הזה על תשובה, כן, כי תשוב אל השם אלוקיך, כל מה שקראנו בהתחלה, פתאום מיד אחרי זה מגיע הדיון של הנה אנוכי נותן לפניך את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים, ובחרת... ובחרת בחיים. גם הציווי הזה לעשות לבחור באופן חופשי מופיע בהקשר של תשובה. אני חושב שזה לא במקרה, גם הרמב״ם ממקם את הדיון שלו על בחירה באמצע הלכות תשובה. פשוט לקח את זה מהתורה. טוב, אבל זה כמו מילון אנגלי אנגלי. השאלה היא למה זה נכון, זה לא נפטר בזה שגם התורה עושה את זה. אז למה התורה עושה את זה? מה הקשר בין שני הדברים האלה? אז פה נדמה לי ש... מה? אוקיי.
מה השאלה?
אז למה זה ממוקם בלכות תשובה דווקא?
התשובה היא לחזור לתפילות. התשובה היא זה שאם עשית משהו, אז עדיין תחזור להיות טוב ושלא תגיד. כאילו, האינטואיציה שאתה אומר זה כמו, לא רק אינטואיציה.
אוקיי, אני מסכים. עוד שנייה, אני אחדד את זה קצת יותר. יש במנחס חינוך כותב שיש סתירה בדברי הרמב״ם ביחס למצוות תשובה. גם הזכרנו, יש פעם, כמה מהנקודות פה הזכרנו כבר. הרמב״ם מתחילת הלכות תשובה, יש לו הרי בתחילת כל קובץ הלכות, יש לו התייחסות למניין המצוות. אז הוא כותב שם מצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז נראה שיש מצווה שכוללת בתוכה שני פרטים. לשוב מהחטא ולהתוודות. שאנחנו יודעים שבתוך מצוות התשובה יש כמה חלקים, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. זאת אומרת, הווידוי הוא אחד מהפרטים של מצוות התשובה. כן, יש מצוות שיש בהם כמה פרטים, כמו ארבעת המינים. יש ארבעה פרטים, אבל זאת עדיין מצווה אחת. אז ברמב"ם פה נראה שיש מצווה לעשות תשובה ולהתוודות. בספר המצוות, בעשה עין ג', שם הרמב״ם כותב שיש מצווה שכשישוב החוטא מחטאו שיתוודה. הניסוח שם נראה שהמצווה היא שכאשר אתה שב שתתוודה. אבל אין מצווה לשוב. מצווה לשוב לא קיימת. אתה שב אז תתוודה. זה כמו, לא יודע מה, אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות אז תטיל בו ציצית. אם אתה לא לובש בגד של ארבע כנפות אז לא קרה שום דבר. אז לכן בעצם אין מצווה ללבוש בגד של ארבע כנפות. הלבישת בגד של ארבע כנפות זה רק הנסיבות או התנאים שבהם מוטלת עליי מצוות ציצית. גם בהקשר הזה, לכאורה, עשיית התשובה זה לא מצווה, אלא זה הנסיבות שאם אני עושה את זה, אני צריך להתוודות.
זה תנאי.
כן.
זה בידוי, זה תנאי כל
כך. זה לא, יותר מתנאי, זה אפילו לא תנאי, אלא בלי זה אתה לא חייב. זה לא שאלה של תנאי. כן, זאת אומרת, זה כמו כשאתה אוכל כדי שביעה, אתה צריך לברר ברכת המזון. אוקיי? אז אין מצווה לאכול כדי שביעה. המצווה לברר ברכת המזון מוטלת עליך מתי שאכלת כדי שביעה. אז גם פה, המצווה להתוודות מוטלת עליך מתי שאתה שב. אם אתה שב או לא שב, החלטה שלך. זאת לא מצווה. אז לכן נראה שיש סתירה בניסוח בין הרמב״ם בספר המצוות לבין הרמב״ם ביד החזקה. אז נדמה לי שהיישוב לסתירה הזאת נעוץ בשאלה איך אנחנו רואים את מניין המצוות ברמב״ם ומה תפקידו של ספר המצוות לעומת תפקידו של היד החזקה. אמרתי את זה כבר פעם, אז אני עושה את זה בקצרה. ברמב״ם בכמה מקומות רואים שבמניין המצוות שלו נכלל רק מה שמופיע בתורה, רק דבר שהתורה מצווה עליו. אם התורה לא מצווה, או אפילו אם היא מצווה באופן עקיף, למשל אם יש ציווי שנלמד באחד מי"ג מידות מתוך פסוק שמופיע בתורה, זה לא מספיק מפורש בתורה כדי להימנות במניין המצוות של הרמב״ם. זה דבר שנלמד מדרשה, אז ודאי וודאי דבר שלא מופיע בכלל, אלא יוצא מסברה או יוצא אלא מכל מקום אחר, לא יופיע במניין המצוות של הרמב״ם. אבל זה לא אומר שהדבר הזה הוא בהכרח לא מצווה. יכולים להיות דברים שמחייבים, דברים שיוצאים מדרשות, ברור שאנחנו חייבים בהם, זה חלק מההלכה. במניין המצוות זה לא יופיע, או דברים שיוצאים מסברה, כי מצווה במשמעותה המילולית זה משהו שיש עליו ציווי. אם זה לא מופיע בתורה, אין ציווי. יכול להיות מקור אחר שמבהיר לנו שאנחנו צריכים לעשות את זה, שמצופה מאיתנו לעשות את זה. אבל כל עוד אין ציווי, זה לא יופיע במניין המצוות. אבל כמובן שביד החזקה אמור להופיע כל מה שאנחנו חייבים לעשות. לא דווקא אם יש ציווי או אין ציווי, זה כל ההלכה. כל מה שמחויבים בהלכה לעשות, אמור להופיע ביד החזקה. חנוכה ופורים. כן, חנוכה ופורים, יש קובץ הלכות ביד החזקה שעושה עם חנוכה ופורים, אין לזה ציווי. מצוות הרבנן, אפשר להגיד דרך לא תסור אולי, אז תכניס את זה בהלכות לא תסור, הלכות ממרים. למה יש הלכות חנוכה ופורים? הלכות חנוכה ופורים. זה חלק מההלכה, לא משנה אם יש לזה ציווי או לא, הלכות הרבנן הם חלק מההלכה. לכן ביד החזקה זה יופיע. בספר המצוות לא תופיע מצווה על חנוכה ופורים. למה לא? כי אין ציווי על זה. יופיע לא תסור, אבל לא יופיע הלכות חנוכה ופורים. מה קורה לגבי תשובה? אז קראתי קודם את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך. הרמב"ן אומר שיש כאן מצווה לעשות תשובה. זה פסוק שהוא מצווה עלינו לעשות תשובה. אבל הרמב"ם, כן, הרמב"ם בפרק השביעי מביא את הפסוק הזה. הוא אומר, כל הנביאים, פרק השביעי הלכה ה', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה וסוף גלותן, ומיד הן נגאלין. שנאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכלל שנתתי לפניך, והשבות האלה לבריך וכל הגויים, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, הוא מביא את כל הפרשה שקראתי קודם. והפרשה הזאת מובאת פה כחלק ממה שהבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה. אז הרמב״ם קורא את הפסוק הזה כהבטחה, לא כציווי. אתה עד השם אלוקיך. ולכן, בעצם מבחינת הרמב״ם, בניגוד למה שהרמב״ם אומר, מבחינת הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה. הפסוק הזה הוא הבטחה, הוא לא ציווי, אין ציווי בתורה. אז אם ככה במניין המצוות שלו, לא יכולה להופיע מצווה כזאת. כי מה שאין עליו ציווי בתורה, לא מופיע במניין המצוות. עכשיו השאלה, האם צריך לעשות תשובה? ברור שצריך. אין ציווי, אבל צריך. למה צריך? למשל, סברה. הסברה אומרת שאם אתה יכול לתקן...
ציווי הנביאים. כותב ציווי הנביאים.
כן, אבל זה רק דין דרבנן, או דין מדברי קבלה, מה שנקרא. אבל ברור שיש פה סברה, זה דאורייתא, זה לא... הסברה בסך הכל אומרת שאם יש לך דרך לתקן את החטאים שעשית, אז הסברה פשוטה אומרת שצריך לתקן את זה. אז לכן ברור שאם שואלים אם צריך לעשות תשובה או לא, התשובה היא ודאי שכן. השאלה אם יש מצווה שהתורה מצווה? לא. לפי הרמב״ם לא, כי הפסוק הזה נקרא כהבטחה ולא כמצווה. לכן בספר המצוות של הרמב״ם לא תופיע מצווה לעשות תשובה, כי אין על זה ציווי. אבל ביד החזקה, איפה שהוא מתאר את כל מה שצריך לעשות, אז הוא מדבר גם על התשובה, צריך לעשות תשובה. אז לכן זה בעצם נדמה לי, זה בעצם ההסבר לסתירה שיש בין ספר המצוות ליד החזקה.
זה בעצם לעשות תשובה, מישהו שמחוץ למערכת, זה הכופר, גוי, זה דתי,
מה שנקרא
דתי, או מישהו עשה איזה עבירה,
השני.
זה עבירה אחת פעמית, זה לא משהו מתמשך.
השני.
מה הוא צריך?
לעשות תשובה.
מה זה תשובה?
לשוב מהעבירה שהוא עשה.
כן,
אמרתי, לעזיבת החטא, חרטה על מה שעשית, קבלה לאהבה, שלא שוב לזה החטא לעולם, וביטוי בפה. יש הגדרה, מה זה התשובה?
אוקיי, עשית חטא, אל תגיד, בלי קשר, יש לי ציווי, עדיין אסור לי לעבור,
לא, 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 לא,
אני אסביר, אני אסביר. יש השאלה שאתם שואלים שואל המשך אור פה על הפרשה הזאת, והוא בעצם אומר, ככה הוא מציע להסביר את הרמב״ם, למה הרמב״ם לא מונה את המצווה הזאת. הוא אומר, מה הטעם לצוות על זה? ברור שברגע שהתורה אמרה לשמור שבת, יש מצווה לא להמשיך לחלל שבת. זאת אומרת, למה צריך ציווי מיוחד על התשובה? הציוויים ההלכתיים הרגילים בעצם מכסים את העניין הזה. התורה לא רוצה שאני אחלל שבת, ומעילה ברור שאני לא אמור להמשיך ולחלל שבת, גם אם עשיתי את זה כבר. אז לכן, זה ההסבר שהוא מציע, לכן הרמב״ם לא מונה את המצווה הזאת לעשות תשובה. הסבר אבל בעייתי. הסבר הוא בעייתי, כי המצווה לעשות תשובה אין פירושה לא לחזור לחלל שבת. זה אחד הפרטים במצוות התשובה, וזה דווקא באמת הפרט הטריוויאלי, שעליו לא צריך לצוות. אבל מי אמר שצריך להתחרט על מה שהיה? בסדר, עשיתי. או להתוודות, או לא יודע, לקבל לאהבה לא לעשות. אני צריך לקבל, צריך לא לעשות. מכאן והלאה, צריך לקבל עליי לאהבה, לא לשוב לזה אחרת לעולם. למה, מה, זה יוצא מסברה? זה דבר שיוצא מעצם זה שאני מצווה לשמור שבת? אני לא רואה איך הייתי לומד את הדברים האלה אם התורה לא מצווה. לכן אני חושב שההסבר של המשך חוכמה הוא חלקי בלבד, בעצם לא ממצה.
לא, אבל זה שמורית שהצברה היא לא כזאת פשוטה, שגידו סברה
של... זה מה שאני רוצה לדעות. אז באמת הסברה שהחובה לעשות תשובה יוצאת מעצם העובדה שאנחנו מצווים במצוות, היא לא סברה כל כך פשוטה. סברה שאני מדבר עליה היא סברה אחרת. ברגע שיש לנו מכניזם של תשובה. מכניזם של תשובה פירושו שאם מישהו עושה תשובה, הוא מתקן את החטא שהוא חטא. זה עובדה, התחדש. עזבו ציוויים, חייבים לעשות תשובה או לא. קודם כל, התחדש בתורה שיש דבר כזה לשוב. ושבת עד השם אלוקיך פירוש הדבר, שיש דבר כזה שנקרא לשוב. מה זה אומר לשוב? ככה מסבירים, חז"ל והראשונים, עוד פעם, אפשר לפרש את הפסוקים אחרת. אבל הם מבינים שתשובה פירושה לתקן את מה שעשית. לא טוב מכאן ולהבא, אלא לתקן, איך מתקנים? ארבעת השלבים של התשובה, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. עכשיו, בהנחה שאנחנו מבינים שמנגנון כזה קיים לתיקון של העבר, עכשיו פה יש סברה פשוטה שצריך לעשות את זה. זה לא יוצא מעצם העובדה שאני מצווה לשמור שבת. כן, זה לא אומר שצריך להתחרט על זה שלא שמרתי שבת. צריך לשמור שבת, מכאן ולהבא. מאיפה יוצא שאני צריך להתחרט, או לקבל על עצמי לא לחזור על זה לאבא, או להתוודות בפה? בגלל שזאת הפרוצדורה שמתקנת את החטא שאותו עשיתי. ואם יש פרוצדורה שמתקנת את החטא שאותו עשיתי, אז ברור מסברה שצריך להשתמש בה. זה הרבנו יונה בתחילת שערי תשובה, הוא מביא שם משל, כן, מלך שכל מגיע לכלא ורואה שכל האסירים ברחו, ויש שם בן אדם אחד שנשאר בפנים. הוא אומר לו, תשמע, יש פה מחתרת חתורה לפניך, כן? יש פה מחילה שחפרו שם, מנהרה שחפרו שם, וכולם ברחו. מה אתה נשאר בתוך הכלא כשיש לך אפשרות לצאת? זאת אומרת, אותו דבר, זה משל לתשובה. זאת אומרת, יש לך איזושהי דרך לצאת מהכלא, לתקן את המטר שלך. אז מה, אתה לא תעשה שימוש בדרך כזאת? אם אנחנו יודעים שיש דרך כזאת, זה מספיק בשביל שנבין שצריך לעשות בשימוש בדרך הזאת. ובמובן הזה אני חושב שבאמת יהיה סברה. הסברה היא שאם יש דרך לתקן את מה שעשיתי, אז ודאי צריך שצריך לנקוט בה.
וזה מפורש בתורה.
מה? אז אני אומר, כתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך ושב וריחמך כי תשוב, כל הפרשה הזאת. השאלה היא מה זה אומר. אפשר היה לקרוא לזה לשוב וכבר לחזור חזרה ולקיים את המצוות מכאן ולהבא. חז"ל ובגמרא ובראשונים פירשו זה אחרת. לשוב פירושו מכניזם של תשובה. אני חושב שבעניין הזה אין ויכוח. הוויכוח הוא בשאלה אם יש מצווה לעשות תשובה. אבל אין ויכוח שיש פה איזשהו מכניזם שמתקן את העבירות. נכון? אם ברגע שאנחנו מקבלים את המסורת הזאת, שיש מכניזם כזה, אז הסברה אומרת, לעשות בשימוש. זה ברור. לכן בעצם לא צריך לעשות, לא צריך לצוות על עשיית התשובה. אבל נדמה לי שיש פה משהו יותר יסודי בעניין הזה, והוא באמת קשור, מחזיר אותי חזרה לשאלה הזאת של המיקום של הדיון על בחירה חופשית בתוך הלכות תשובה. גם על זה נדמה לי שדיברנו פעם. אמרתי שיש, רואים, נדמה לי גם ברמב״ם, אבל בעוד מקומות, במערל, בעוד מקומות, שיש שני מכניזמים של תשובה. מכניזם אחד זה התשובה הפורמלית. תשובה הפורמלית, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה, וידוי דברים, יש דיונים בפוסקים, במפרשים, באיזה סדר לעשות את זה, מה מעכב, מה לא מעכב, כמו כל נושא הלכתי. היום הלכתי פורמלי. אבל מעבר לזה, יש כמה אינדיקציות לזה שיש דרך אחרת של תשובה, שהיא לא נכנסת לתוך הסד ההלכתי. אני אביא אולי דוגמה או שתיים, רק כדי לחדד את זה. הגמרא אומרת שמי שמקדש אישה, הגמרא בקידושין, מי שמקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, אז חוששים לקידושה, למרות שהוא לא ידוע כצדיק גמור. חוששים לקידושה, למה? שמה ירהר תשובה. עכשיו, זה שהוא ירהר תשובה הופך אותו מרשע או מלא משנה מה, לצדיק גמור. עכשיו, בפשטות זה לא עובד בצורה של הרהורים. אתה צריך וידוי בפה, אתה צריך חרטה, אתה צריך קבלה לאהבה, עזיבת החטא, כמובן. את כל זה הוא אמר בתוך משפט של הרי את מקודשת לי בטבעת זו. את כל העניין הזה הוא עבר על כל החטאים שהוא עשה, התוודה, עזב, קיבל על עצמו לאהבה, והכל בפה, כמובן, תוך כדי זה. לא נראה שמדובר על זה. הגמרא אומרת, הרהר תשובה, שמה הרהר תשובה. הרהר תשובה באופן הפשוט, הכוונה, חשב לעצמו שהוא צריך, שהוא בעל תשובה, התחרט על כל מה שהוא עשה באופן כללי, לאו דווקא על רשימת חטאים מסוימת, וזה הופך אותו לצדיק גמור. למה? איפה כל השלבים של עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה, וידוי בפה, כל הכללים שמעכבים תשובה? ככה מוגדרת התשובה מבחינה הלכתית. רואים שלא, יש מנגנון אחר של תשובה. או אולי דוגמה נוספת, יש...
אני רוצה להגיד את זה.
מה?
הוא עכשיו במצב, הוא לא עשה תשובה, זאת אומרת, העבירות שהוא עשה עדיין קיימים. עכשיו הוא לא ממשיך לעשות את העבירות האלו.
אז הוא צדיק עכשיו והיה רשע.
מה?
הוא היה רשע ונשאר, בעבר הוא נשאר רשע, רק עכשיו הוא צדיק.
יכול להיות כמו שלא...
אז למה מענישים אותו?
מה?
אז למה מענישים אותו? מענישים בן אדם על עבירות שהוא עשה, אם עכשיו הוא צדיק.
מי רשע לא מענישים אותו, לא יודע, אבל עכשיו הוא לא נידון עכשיו כרשע, הוא עשה תשובה, זאת אומרת, עכשיו הוא מקבל, הוא אומר, הוא לא יעשה עוד עבירות, אז עכשיו אם בא לבית דין או בא לקדש אישה, הוא נחשב כאדם שחלק מהציבור, חלק מה...
אני חושב שזה הסבר בעייתי. למשל, אפילו בחושן משפט, כשאנחנו מדברים על בעלי תשובה שחוזרים לכשרות לעדות ולדיינות, ברור שצריך לעשות תשובה. את לא מספיק להתחיל לנהוג, לעזוב את החטא, להתחיל לנהוג כמו בן אדם. אתה חייב לעשות תשובה בשביל לחזור לכשירות. אתה לא חוזר להיות צדיק בלי זה. או...
בשביל שאנחנו לא סומכים עליו, זה עניין של האם הציבור יכול לסמוך עליו
שהוא... לא, לא, לא בגלל לסמוך עליו. זה דרישה מהותית. לא בגלל לסמוך עליו.
יש חשש.
מה יש לו אחרי זה? יכול להיות לחזור חזרה. עכשיו הוא החליט להיות צדיק, אז עכשיו הוא צדיק. יכול להיות שעוד שתי דקות הוא יהיה רשע, כי הוא לא יעמוד בזה.
הוא לא ודאי, אנחנו לא יודעים שוודאי הוא צדיק, אנחנו אומרים שאולי הוא עושה את
תשובה,
אולי הוא
ירהר. לא, ברור שזה רק ודאי, כי אנחנו לא יודעים אם הוא ירהר. אבל על הצד שהוא ירהר, היא ודאי מקודשת. הספק אם היא מקודשת הוא רק בשביל שאנחנו לא יודעים אם הוא ירהר. אבל מה שאומר הגמרא, שאם אנחנו היינו יודעים שהוא היה בא אליהו, היה אומר לנו, האיש הזה ירהר בתשובה, אז היא הייתה ודאי מקודשת, לא ספק. זה לא הבעיה של הירהר, הוא עצמו מספיק טוב.
הרב, גם אדם אותו דבר. אם היינו יודעים בבדות היה משמיים,
אומרים לא ברור בכלל. לא ברור בכלל. נסתכל בשולחן ערוך, בסימן המדלת, בכלל לא ברור. יש בזה סתירות, ודברים באיזה סוג של עבירות, בכיסה פשוטה זה לא נכון. גם אם היינו יודעים בוודאות, לא עוזר כלום. צריך לעשות את פעולת התשובה עצמה, בשביל לחזור לכשירות. בכל אופן, האינדיקציה השנייה זה הסיפור על רבי אליעזר בן גורדיה, כן, שלא הניח חברה בכל העולם שלא עשה, ואז או שתפחה לו הציצית, או יצאה לו הפיכה, כן, יש כמה נוסחאות בעניין הזה, והוא פתאום תפס את עצמו ובכה, בכה, אמר שמיים בקשו רחמים עליי וכולי, אף אחד לא עוזר, אין הדבר תלוי אל אבי, בכה ויצאה נשמתו, ויצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ושוב פעמותה של אדם שעשה לו הניח חטא בכל העולם שלא עבר. וישב ובכה שעה מסוימת, או זמן מסוים, עד שמת. לא מתואר שם שהוא עבר על רשימת החטאים, אני מניח שגם לא הייתה לו רשימה מלאה של החטאים שהוא עשה, ועבר על כל אחד מהם עם ארבעת השלבים של התשובה. אלא מה? ברור שברגע שהוא החליט שהוא עושה תשובה אמיתית, אז זה נמחל לו, הוא חזר להיות רבי אליעזר בן דורדיה. כן, הוא בעצם התכפר לו והוא נהיה צדיק, וזה בעצם אומר שהשלבים, שההלכה, אומרים רס"ג נדמה לי היה הראשון שהמציג אותם, השלבים שההלכה מונה בפרוצדורת התשובה הם שלבים שמאפיינים מכניזם טכני של תשובה, תשובה פורמלית. אבל יש תשובה מהותית ששם לא נדרשים המכניזמים האלה. מה זה התשובה המהותית? אז אמרתי שאחד מה שלבים של התשובה זה חרטה. אני צריך להתחרט על זה שעשיתי את החטא. עכשיו, מה פירוש להתחרט? כשחושבים על זה קצת, אז נגיד שאני בררתי בשבת, לא יודע מה, בשבת פרשת כי תבוא בשנת לא יודע איזה. אוקיי? עכשיו אני רוצה להתחרט על זה. אני רוצה לעשות מזה תשובה. אז אני מתחרט. על מה אני מתחרט? אני מתחרט על זה שבררתי בשבת פרשת כי תבוא. אז ברור שלא. אני מתחרט על זה שעשיתי חטא. את העובדה, ברירה אסורה בהלכה, היא הסיבה לזה שאני מתחרט. אני לא מתחרט על מעשה כשלעצמו. אני מתחרט על המעשה בגלל שהוא מוגדר כחטא, בגלל שהוא מוגדר כעבירה הלכתית. עכשיו, אם זה באמת כך, אז זה אומר שכאשר אני מתחרט על עבירה מאוד מסוימת, אם החרטה היא חרטה מלאה, אני בעצם מתחרט על כל העבירות. אי אפשר להתחרט על עבירה אחת. והבאתי את המהר"ל, המהר"ל בנתיב התשובה, המהר"ל מביא שם הגמרות, שמצד אחד אומרות, עוברות על נתיב מלות, שברכה ממשם השם כרחום וחנון, והגמרא אומרת אני השם לפני שיחטא, אני השם אחרי שיחטא וישוב. זאת אומרת השם השם, שני השמות הראשונים אחראים על התשובה, על מידת התשובה, ואחרי זה יש בנקה. טוב, אז זה הגמרא בשבועות אומרת בנקה לא ינקה, מנקה הוא לשווים ואינו מנקה למי שאינו שב. אז שואל המהר"ל, למה צריך שני שמות שונים של הקדוש ברוך הוא, שתי מידות שונות כדי לתאר את מכניזם התשובה. גם השם השם, גם ונקה. למה צריך שניים מהתשובה על חטא אחד או על כמה חטאים, לא על כולם. עכשיו, לכאורה זה רק הבדל כמותי. תנוס, תעשה את תשובת ונקה אלף פעמים, ובסופו של דבר זה יהיה תשובה של השם השם. אתה תחסה את כל החטאים. ברור שהוא מתכוון לשני מכניזמים שונים. ושני המכניזמים האלה זה כאשר אתה עושה את התשובה הפורמלית, כן, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, וידוי בפה, אז כל חטא שעשית לגביו את התשובה הזאת, אז יתכפר לך. אחרי זה אתה עובר לחטא הבא, אתה עושה לגביו את הפרוצדורה הזאת, גם זה יתכפר לך. אבל אם אתה באמת מתחרט באופן מהותי, אפילו על אחד מהחטאים האלה, חרטה מהותית היא אף פעם לא חרטה על חטא בודד. היא תמיד חרטה על כל החטאים. כי על מה אתה מתחרט? אתה מתחרט על זה שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו ואתה לא שמעת, או אתה עשית משהו אחר. אז זה לא בעיה של בורר בשבת. אותו דבר כיבוד הורים או אכילת לא כשר או לא יודע, מה שאתם רוצים. זאת אומרת, בסופו של דבר, החרטה המהותית לא מבחינה בין חטא כזה לחטא, ודאי לא בין שבת פרשת כי תבוא לשבת פרשת נוח. זה לא משנה. אני מתחרט על עצם העובדה שיכולתי לא לציית לציווי של הקדוש ברוך הוא. לכן חרטה אמיתית במהותה היא חרטה על כל המצוות. מה שאני רוצה לטעון זה שהמידה של השם השם בעצם עוסקת בתשובה מהותית, בחרטה יסודית. וככזו, אז זה באמת תשובה שבהגדרה היא על כל המצוות. בהגדרה, אי אפשר לעשות תשובה כזאת רק על מצווה, רק על עבירה אחת. ותשובה כזאת היא תמיד על כל המצוות, על כל העבירות. לעומת זאת, תשובה של ונקה, זה מה שהרי הגמרא אומרת, מנקה הוא לשווים, ולא מנקה למי שאינו שב. זאת אומרת, פה זה הולך על כל חטא. חטא ששבת עליו, התנקה לך. חטא שלא שבת עליו, לא התנקה לך. למה? כי זאת התשובה על החטאים הבודדים. עשית את הפרוצדורה, אז התחדש שגם זה מנקה את החטא שאותו עשית. ובעצם אני חושב ששתי המידות האלה הן המידות שאחראיות על שני המכניזמים שתיארתי קודם. התשובה הפורמלית עם ארבעת השלבים, והתשובה המהותית, ההיפוך הנפשי הזה, החרטה הזאת, זה שאומר שאני לא רואה את עצמי יותר כמי שמסוגל לחטוא, ואז אני נהיה בעל תשובה על כל העבירות, ואז לא צריך את כל השלבים, קבלה לאהבה ובידוי וכל הדברים כאלה, מספיק הרהור תשובה כמו שראינו קודם, ואתה הופך בעצם לצדיק. הטענה שלי זה שאם היינו יודעים שדבר כזה קרה בתוכו של האדם, כל ההלכות בשולחן ערוך של משפט סימן למדלת ובחזרה לקשירות בעדות ובדיינות לא קיימות לגבי אחד כזה. זאת אומרת, אחד כזה, אם ברור, אם היה ברור לנו באיזושהי צורה מה קורה בליבו, שהוא באמת בעל תשובה אמיתי, לא צריך את כל השלבים. הוא חוזר להיות קשר לעדות ולדיינות ולהכות. ההלכות נובעות מזה שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה בליבו של אדם, לכן קבעו איזושהי פרוצדורה פורמלית של תשובה.
אני רוצה לשאול, האם הקונספט הזה מצד העולם הכללי, לא היהודי? זה בעולם...
מה
שגם
גויים
בזה, יש
לך
קונספט של תשובה?
אני חושב שכן, למה לא? השאלה מה המקור של זה, זו שאלה אחרת, אבל למה שלא? הבידוי של הנוצרים אצל הקום, גם זה איזשהו סוג של תשובה, לא? הוא מתוודא, חטאתי ו...
אני חושב על דקור דתי, אבל סתם בעולם של ערכים המערביים, הכללים...
מה, אם יש ערך להתחרט על חטא? יש?
כן, כי אנחנו צריכים כאילו ללבין את זה, אם זה
לביסרה
או
שזה
לביסיבוי.
זאת אומרת,
האם האדם הממוצע שחי לפי ערכים לא
דתיים, האם הוא עושה... שאלת פה שתי שאלות שונות, האם האדם הממוצע שחי לפי ערכים חילוניים עושה את זה, והשאלה אם ראוי לעשות את זה גם בהקשר חילוני, לא בהקשר שיש דברים שונים, כי לא תמיד מה שאנשים עושים משקף את מה שבאמת נכון. אפשר לי, אני לא יודע בדיוק אם אנשים, אני חושב שגם אנשים שלא מאמינים בכלום, כשהם מבינים שהם עשו משהו שלא בסדר, הם מתחרטים עליו. אנשים יגידו שזה אולי השפעה של סקולריזציה של רעיונות דתיים. יכול להיות, אני לא יודע. כל החילוניות זה איזושהי סקולריזציה של רעיונות דתיים. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שגם בחברה, גם בחברה החילונית, נדמה לי שרואים בזה ערך, ובן אדם גם עושה את זה.
מה? זה מתכוננים בן אדם, הוא צריך
לבטא... כן, כן, נכון.
אז זה מראה שזה כן בספרה. זאת אומרת שאדם שעושה משהו בה, הוא...
את אומרת, זה מחזיר אותנו חזרה לתחילת השיעור, מה שהוא שאל קודם, שהשאלה האם יש סברה שצריך להתחרט, או שרק הסברה אומרת שלא להמשיך ולחתור. אז אמרתי שם שלפחות אם החרטה מתקנת את העבר, אז יש סברה. עצם הציווי לא אומר שאני צריך להתחרט, אבל אם זה מתקן, אז את רק מרחיבה את זה. את אומרת, אולי אפילו בלי שזה מתקן ממש, לא המושג המטאפיזי של תיקון, אלא העובדה שאני מחויב להתחרט בגלל שהייתי לא בסדר. אוקיי? בכל אופן, אז בעצם מה שקורה זה שיש לנו שני מכניזמים של תשובה, כשאחד מהם הוא התשובה האותית, אמיתית, וזה ההיפוך הנפשי. התשובה הפורמלית היא תשובה טכנית. כן, תשובה שמיועדת לכאלה שלא הצליחו לעשות את המנגנון הכולל, הגורף, העמוק, או במצבים משפטיים שבהם אנחנו לא יכולים לשפוט מה בליבו של אדם, אנחנו צריכים איזשהן אינדיקציות חיצוניות כדי להחליט האם האיש יחשב אצלנו כבעל תשובה או לא כבעל תשובה. אבל באופן מהותי, המושג תשובה זה המושג השני. זה המושג של ההיפוך הנפשי. מה זה בעצם אומר ההיפוך הנפשי הזה? ההיפוך הנפשי הזה בעצם אומר, כן, זה מה שהרמב״ם כותב,
גם הצד הטכני צריך, יש לו אלף כבד נפשי, אחרת זה, אם זה רק...
לא, ברור, אני דיברתי על זה שם שבעצם זה ספקטרום רציף, זה לא או דבר כזה או דבר כעומק החרטה, כך עומק התשובה, וכשהחרטה היא מלאה, זאת התשובה הטוטלית, כשהחרטה היא מינימלית, זה תשובה על חטא בודד, כולנו נמצאים איפשהו באמצע, כן, זה ברור, זה רק טיפולוגי. כן, יש את הדברים הידועים של הרמב״ם, מדרכי התשובה, פרק ב' הלכה ד', מדרכי התשובה, להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, והוא עושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, הוא משנה שמו, כלומר שאני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. הוא משנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו וכו'. אז אני חושב שההלכה הזאת בעצם מתארת את ההיפוך הנפשי הזה שדיברתי קודם. אני איני אותה את אותם מעשים שעליהם אני שב. אני בעצם הופך להיות אדם אחר, אני מתהפך. ההתהפכות הזאת בעצם נדמה לי שהיא במהותה בעצם פעולה של בחירה. או כן, ברגע שאתה מחליט על דרך אחרת מהדרך שבה נהגת עד עכשיו, זה בעצם ביטוי לזה שבחרת. עכשיו כאן, אבל עדיין זה לא שונה מהותית מההחלטה לברך ברכת המזון. גם ההחלטה לברך ברכת המזון זאת החלטה שאני מחליט, ואז אני מבצע את מה שאני מחליט. זאת אומרת, זה ביטוי לרצון החופשי שלי, להחלטה שלי. אבל בתשובה יש משהו יותר עמוק. תשובה, בשביל להבין מה המשמעותה של תשובה, צריך... צריך בעצם להבין מה משמעותו של חטא. תשובה זה בעצם לשנות את המצב שלך הקודם שבו חוטא. מה זה אומר בעצם? נגיד, היה לך איזשהו סט מסוים של ערכים שהתנהלת על פיו. באיזשהו שלב אתה מחליט לעשות תשובה. עוד פעם, אני לא מדבר על בעל תשובה במונחים של היום, מי שהופך להיות מחילוני לדתי. אפילו חרטה, אפילו תשובה על חטא או חטאים מסוימים, כן, של אדם דתי. גם שם עדיין, בסופו של דבר, אם הוא עשה את המעשים האלה, כנראה שמערכת הערכים שלו הכתיבה לו התנהלות מהסוג הזה, והוא צריך לחזור בו. דיברנו, אולי אני אחדד את זה קצת יותר. שדיברנו פעם על חולשת הרצון. חולשת הרצון, כן, זה דונלד דייבידסון, זה פילוסוף אמריקאי, כתבו על העניין הזה, הוא מציג את זה באופן הבא, את הבעיה של חולשת הרצון. בעצם כאשר בן אדם חוטא, אז הוא נותן לעצמו הרבה פעמים איזשהו הסבר שהרצון שלי היה חלש. הייתי חלש ולא עמדתי בזה, ולכן נפלתי, לכן חטאתי, כן? אבינו שבשמיים גלוי וידוע לפנינו ששעור רצוננו לעשות רצונך, אבל מה נעשה? הוא שעור שבייסה מעקב. כן? היצר הרע שלנו, נפלנו. אנחנו נורא רוצים דווקא. אבל אוקיי, אבל לא הלך. היצר היה חזק מאיתנו. דונלד דייבידסון טוען שזה, אין דבר כזה. זה לא נכון הדבר הזה. בגלל שממה נפשך? אם באמת אתה רצית, אז למה לא עשית? היצר הרע כפה אותך, זה טענוס. אין לך מה לעשות תשובה על אונס. הוא לא כפה אותך? נו, אז אם הוא לא כפה אותך, אז למה שמעת בקולו? כנראה רצית. נו, אז אם רצית, אז למה אתה מספר לי סיפורים שלא רצית? רצית. זאת אומרת, בעצם מה שהוא אומר זה ככה, הניסוח של דונלד דייבידסון הוא כזה. הוא אומר, מה שבן אדם חושב, הנחה ראשונה, מה שבן אדם חושב שראוי לעשות, זה מה שהוא רוצה לעשות. ראוי, עוד פעם, מבחינתי, ראוי מכל האספקטים, בסך הכל. אדם מה שהוא רוצה לעשות. הנחה שנייה, אם שום דבר לא מפריע לאדם לעשות את מה שהוא רוצה, אז הוא יעשה את מה שהוא רוצה. נכון? זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות משהו ושום דבר אחר לא מפריע לך, ואתה יכול לעשות את זה, כן, מתקיימים כל התנאים, אז אתה גם תעשה את זה. הצירוף של שתי ההנחות האלה ביחד אומר, שלא יכול להיות מצב שהוא קורא לו חולשת רצון, כן, weakness of the will. לא יכול להיות מצב כזה. כי המצב הזה בעצם אומר שעשיתי את מה שלא רציתי לעשות. זה לא יכול להיות. כי מה שאני, או עשיתי את מה שלא ראוי בעיניי לעשות. בלי כפייה. כי מה שראוי בעיניי לעשות זה מה שאני רוצה לעשות. מה שאני רוצה לעשות זה מה שאני עושה. אלא אם כן, משהו לא מלא, כן, משהו כופה עליי. אבל אם זה, אם אין משהו שכפה עליי, אז מה שאני חושב שראוי לעשות זה מה שאני אעשה. ואם לא עשיתי את זה, אחת משתיים. או שמשהו כפה עליי, ולכן לא יכולתי לעשות את מה שאני רוצה, אבל אז אני אנוס. או שלא באמת רציתי. או שלא באמת רציתי. זה מספר לי סיפורים. אני מדבר על, לא על חטא דתי, אני מדבר על דיאטה. בסדר? בן אדם החליט לשמור דיאטה. לאכול, לא לאכול מאכלים משמינים. אוקיי? אז באיזשהו שלב הוא רואה איזו עוגת קצפת שלא יכול לעמוד בה בפניה, והוא אוכל אותה. ואז הוא אומר, אוף, הייתי נורא חלש, אני כל כך רציתי לעשות דיאטה ונפלתי, היצר גבר עליי, שעור שבעיסה, לא שעור, אני אומר לה, דברים יותר טובים. מעכב. אז השאלה, איך להתייחס לדבר כזה? אז בעצם מה שדון דיווידסון אומר לו, כי לכן אני מביא את זה דווקא כדי שתראו, זה לא קשור דווקא למוסר או להלכה או למצוות דתיות, אלא בכלל להחלטות שבהן הם בחיים. איך הבן אדם הגיע לאכול את ההוגה הזאת? אחת משתיים. אם אתה אכלת, אז כנראה זה מה שרצית לעשות, כי היה משהו שאילץ אותך. אם היצר אילץ אותך, אז אין לך מה להתחרט, היית אנוס, לא יכולת לעמוד בזה. מה שלך להתחרט, אולי אתה יכול להצטער. אכלת אותה. אכלת אותה, תרתי משמע. אבל אין לך מה להתחרט. כן, כשאני מדבר על חרטה, זה חרטה פירושו שיכולתי גם לעשות אחר. נכון, ובכל זאת נפלתי.
אבל גם לא תחור כזה שיש לו רק רצון
אחד. לא, זה בדיוק על זה אני רוצה לדבר, אבל זה לא פותר את הבעיה. אז מה, אלא מה היה שם באמת? הנקודה היא מאוד פשוטה. זה באמת, אתה ברור שאתה רוצה לעשות דיאטה, אבל אתה לא פחות רוצה לאכול דברים טעימים, גם את זה אתה רוצה. נכון? שני הדברים אתה רוצה. עכשיו השאלה היא, מה אתה רוצה יותר? מתברר, כנראה, זה אמפירי, מתברר, שכנראה יותר חשוב לך לאכול את הדברים הטעימים מאשר לשמור את הדיאטה. זאת אומרת שבסולם הערכים שלך, עשית את מה שבדיוק את מה שרצית. מה אתה מדבר על סיפורים?
אותה סיטואציה בדיוק, אבל למחרת הוא...
אותה סיטואציה בדיוק למחרת. אז אני אומר, אם הוא לא יוכל, אז באותה סיטואציה בדיוק, כנראה שהיתר, או הרצון לאכול את
הערכים.
לא, בסיטואציה הזאת, זה מה שהוא רצה, זה גמור. אז בסיטואציה הזאת, זה מה שהוא רצה, זה שמחר בבוקר הוא ירצה אחרת, אז מה? אז מחר בבוקר זה בענם אחר. אבל כרגע, אם הוא עשה את זה, אז זה מה שהוא רצה. אנחנו הרבה פעמים מוכרים לעצמנו לוקשים, בגלל שיש דברים שאנחנו... אני לא אומר שהוא לא רצה לעשות דיאטה, ודאי שהוא רצה. רק הוא רצה לא פחות לאכול דבר טעים, גם את זה הוא רצה. זה לא שאני רוצה רק לעשות דיאטה, הרצון שלי הוא רק רצון אחד. כל השאר זה יצרים, כל השאר זה רק דברים שפועלים עליי מבחוץ ומכריחים אותי, או לא נותנים לי לעשות את מה שאני רוצה. לא נכון. יש לי הרבה רצונות, והרצונות האלה הרבה פעמים יש ביניהם קונפליקטים. בסופו של דבר, אז מה קובע אם אני הולך ימינה או שמאלה בקונפליקט? השאלה היא מה ההיררכיה בין הרצונות, מה יותר חשוב בעיניי. ואם יותר חשוב בעיניי לאכול משהו טעים מאשר לשמור על דיאטה, אז זה מה שעשיתי. אבל אם זה מה שעשיתי, אז מה הסיפורים האלה על יסעור שבעיסה מעקב? עשיתי בדיוק את מה שרציתי.
מה זאת אומרת, מה שיותר חשוב עליי? מי זה אני שאני חשוב עליי? זה איזה החלטה פנימית שאומרת, זה חשוב לי.
נכון.
זה היסעור, אם אתה מאמין בבחירת נפשית, זה באמת הדבר שקובע.
נכון.
הדבר הזה שאתה...
שמשקלל את הרצונות השונים. נכון. על זה אני מדבר, על הדבר הזה. אתם יודעים, היה פעם, יש איזה פסיכולוג בבר אילן, היה, אני לא יודעים עדיין, בשם רבינוביץ'. ראיתי פעם איזה מאמר שלו, לא מכיר אותו, ראיתי פעם איזה מאמר שלו, שהוא ניסה לאתר אצל בעלתניה ורצדוק, אני לא זוכר כבר, מי זה העני? מה המפה הפסיכואנליטית של האדם נחשב העני? והוא ניסה למפות איכשהו את הנפש ולאתר מה זה בדיוק הדבר שלו אנחנו מתייחסים כעני. התחושה שלי הייתה, זה התחושה של מי, אני לא יודע. התחושה שלי הייתה שהחיפוש הזה הוא חיפוש בעייתי, הוא מבוסס על טעות מושגית, בגלל שהמפה הפסיכואנליטית היא מפה שמתארת את האני. אי אפשר להגיד האני, זה כמו שאתם מסתכלים על הגלובוס ואתה שואלים, רגע, אבל איפה פה כדור הארץ? זה באוקיאניה, זה בדרום אמריקה, איפה ממוקם? המפה הזאת מתארת את כדור הארץ. כשאתה שואל מי זה העני, העני זה אותו אחד שהמכלול הנפשי הזה מתאר אותו. אז זה בא לתכונות, זה לא אחד מהשלבים האלה בתוך המבנה הנפשי, אלא זה אותו אחד שהמבנה הנפשי הזה מתאר אותו. לכן הוא לא אמור להימצא בתוך המפה הזאת, כן, אפרופו מי זה אני. זאת אומרת, אני זה אותו נקודה ראשונית שמשקללת את כל הלחצים והרצונות והערכים והאינטרסים והכל ומקבלת החלטות. עכשיו, כשהיא מקבלת החלטות, גם כשפועל עליך איזשהו לחץ, אז צריך להבחין אחד משתיים. אם הלחץ הזה זה משהו שאתה לא יכול לעמוד בו, אז אתה אנוס. אם אתה יכול לעמוד בו, אז העובדה שהלכת איתו זה שרצית ללכת איתו. או לפחות יותר רצית מאשר להתנגד לו. אז כיוון שכך, בשורה התחתונה אתה תמיד עושה את מה שאתה רוצה. ולכן הסיפור הזה של כישלון, או חולשת הרצון, חולשת היצר שגובר, זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. כך טוען דונלד דיווידסון. אז בעצם בסופו של דבר אין דבר כזה. כשאתה עשית משהו, עשית את מה שרצית. ולכן, אם אני מתרגם את זה הלאה, אני אסייג את זה בהמשך, אני לא מסכים איתו. אבל זאת, נדמה לי שבמה פשוט זה מה שיוצא. ואם באמת אנחנו מבינים ככה את החטא, אז בסופו של דבר תבינו, זו תמונה שונה לחלוטין ממה שרגיל. בסופו של דבר, חוטא הוא תמיד רשע. תמיד רשע. אין מישהו שהוא לא רשע, אבל הוא נפל לחטא. רשע מתכוון כמובן לא רשע מוחלט, אבל רשע באיזשהו מובן, במובן המסוים הזה. זאת אומרת, הפעולה, לגבי הפעולה הזאת הוא היה רשע. הוא רצה לעשות את הפעולה הרעה, לכן הוא עשה אותה. הוא לא נפל לתוכה. אם הוא נפל, יכול להיות שהוא נפל לתוכה, דחף לדבר כיבוש. כן, שאתה לא יכול לעמוד בפני איזשהו דחף נפשי שלך, אז אתה נופל לעשות משהו שאתה לא רוצה. זה לא גמור, אבל על זה לא צריך לעשות תשובה. כן, כשאתה יכול למשול בו זה חטא, ולא משלת. אם אתה לא יכול למשול בו, אז עבוד, אז אתה לא צריך לעשות גם תשובה. זה גם בעולם המשפטי. אין עליך אחריות פלילית במקום שזה הדחף לדבר כיבוש. אז לכן, ברור שמדובר תמיד על מצב שבו יכולתי לשלוט בעניין, ומה שעשיתי, שקללתי גם את הלחץ היצרי, והגעתי בסופו של דבר למסקנה ללכת איתו. ואם הגעתי למסקנה ללכת איתו, כנראה שהיה לי יותר חשוב זה מאשר לעשות את הדבר הנכון. לכן בסופו של דבר בן אדם שחוטא, זה תמיד בן אדם שרוצה לעשות את החטא. אין דבר כזה שלא רצית אבל עשית. עכשיו, אם זה באמת כך, אז מה זה נקרא לעשות תשובה? לעשות תשובה, פירושו של דבר, לשנות את הרצון. נכון? לשנות את הרצון, זאת אומרת, לרצות משהו אחר כדי שאני לא אעשה את החטא הלאה. זאת אומרת, להתחרט על מה שהיה, פירושו לשנות את הרצון, אחרי שהרצון שלי שונה, אני כבר יכול להגיד, אוקיי, מכאן ולהבא אני גם לא אעשה את זה. כי הרי כשאני עושה משהו, אני עושה את זה בגלל שהרצון שלי לעשות את זה. אם הרצון שלי השתנה, אז אני כבר לא אעשה את זה. זאת אומרת, החרטה והקבלה להבא הם שתי פנים של אותה מטבע. ובעצם מה שמדובר זה מה שהרמב״ם אומר, אני איני אותו אדם. אותו אדם שהיה קודם רצה לעשות את המעשה הזה, האדם החדש לא רוצה לעשות את המעשה הזה. זה מה שנקרא לעשות תשובה. תשובה במובנה המהותי. אבל זה דבר מאוד בעייתי. בעייתי מושגית, לא שקשה לעשות את זה. זה משהו לא מוגדר ברמה הלוגית.
אתה לא רוצה את השוקולד, אתה לא רוצה את
האוכל, אתה לא רוצה... כן? אתה צריך להגיע למצב שאני לא רוצה שוקולד, או רוצה אותם פחות מאשר הרצון להיות רזה ויפה. אוקיי?
אני רוצה בריא. בריא גופנית.
יותר חשוב להיות בריא גופנית מאשר בריא נפשית. זאת
אומרת,
זה הרע. כתוב שלא להגיד אי אפשר להתגבר להתגבר על היצר לאכול חזיר או משהו כזה. זה השינוי שאותו אני צריך לעשות. לשנות, לא צריך למחוק את היצרים. אני לא חושב שגם אפשר למחוק את היצרים. מה שאבל כן אפשר, זה לשנות את סולם הערכים שלי. אם סולם הערכים שלי היה שהרצון לאוכל טעים גובר על הרצון להיות בריא או רזה או לא משנה כל אחד משהו, אז עכשיו צריך להתהפך. זה בעצם נקרא לעשות תשובה. זאת אומרת, אם אני מנתח בצורה כזאת את החטא, אז מזה מתבקש או נגזר שהתשובה אמורה לטפל ברצונות היסודיים שלי, זה לא משהו חיצוני. אני צריך לשנות את מה שאני רוצה. אבל תבינו שהדבר הזה, עכשיו אני מגיע לשאלה שלך עוד יותר. עכשיו זה כבר באמת קשה.
אבל זה לא סטטי.
זה יכול להיות שזה יחזור, לא חשוב. אבל כרגע אני צריך להגיע למצב שאני לא רוצה את זה.
זה לא יציב.
בסדר, זה לא יציב, אז מה? אדם עלה נידה. האדם עץ השדה. אוקיי.
זה היה
לא? זה כבר אומרים. אז זה אומרים כבר, זה כלים של הרמב"ם, מוכשים את זה עליו. אם מגיע למצב שאפשר להעיד עליו שיותר לעולם הוא לא יחזור לזה. אז אומרים שאם הוא כרגע נמצא בסיטואציה כזאת, שאם הוא היה בסיטואציה הזאת, הוא לא ישוב לזה החטא לעולם, אז הוא עשה תשובה. מה יקרה מחר בבוקר? מה שאמרתי קודם. מחר בבוקר יכול להיות שהוא יהיה אדם אחר. אבל כרגע הוא בא על תשובה, שזה לא יקרה לעולם, זה אינדיקציה לעד כמה התשובה כרגע. וזה בדיוק מה שאמרתי קודם. אם אתה באמת התהפכת ואתה רוצה משהו שונה, אז עכשיו אתה באמת מישהו שלא ישוב לזה החטא לעולם. אז התשובה היא אמיתית. מה יקרה אחר כך? בסדר, אנחנו בני אדם. יכול לקרות כל מיני דברים. אבל תבינו שאם...
אתה עוגה.
מה?
אכלת עוגה,
קיבלת
את הקלוריות,
השמנת,
זה בלתי
יפיך. אתה יכול לעשות תשובה. לא, אתה יכול לעשות דיאטה אחרי זה, אבל אני אומר, אני לא מדבר על התיקון הזה, אני מדבר על תיקון המעשה.
לא קשורה לעוגה שאכלת.
זאת לא קשורה. היא מוחקת את ההשלכות של העוגה
שלך. עכשיו אתה עושה פעולה חדשה,
שמוחקת את ההשלכות של מה שהעוגה עשתה.
אנחנו בתשובה על חטא, חטא אין לו השלכות...
למה? יש לו השלכות.
מעשיות.
יש לו השלכות
רוחניות.
נכון. אנחנו מתקנים אותם.
השלכה רוחנית אני יכול לתקן באמצעות...
גם השלכה גופנית אני יכול לתקן. הרב קוק מדבר על תשובת הגוף. כן, זה מה שהוא אומר.
נכון, אני אומר, השלכה גופנית אני יכול לתקן בצורה גופנית, והשלכה רוחנית אני יכול לתקן בשלכה רוחנית.
אוקיי. אבל גם השלכה גופנית, בשביל לתקן את ההשלכה הגופנית, אתה צריך החלטה רוחנית. בעניין שמחליט לעשות דיאטה, הוא מחליט את זה בראש, לא בבטן. זה הבעיה שהניתוחים לא עובדים על הראש, עובדים על הבטן. אני יכול להגיד לכם. אבל לא...
אני מסכים איתך על העניין של הרצון, אבל אני אומר, זה לא שייך בעניין הזה, בגלל שאני כשאני מנהל את החדר, אני מתקן את מה שעשיתי בעבר.
בסדר גמור.
אני לא מתקן, וכשאכלתי עוגה, אני...
אז אני עכשיו מתחרט על זה שאכלתי עוגה, ואני מתקן את החטא של פגיעה בדיאטה. אל תיקח את המשל רחוק.
אתה לא מתקן אותה, אתה עושה פעולה חדשה.
אתה לא מקשיב לי. אני לא מדבר על לתקן את ההשמנה שלי, אתה לוקח את הדוגמה רחוק מדי. הבאתי את הדוגמה, אם זה היה חטא לעשות דיאטה, נגיד שזה היה חטא, עכשיו אני עושה תשובה על החטא הזה, לא לחזור חזרה לרזות. אני מביא את זה רק כדוגמה לחטא. כשאני מתחרט, אני מתחרט על פעולת הדיאטה, לא על זה שאני שמן עכשיו, אלא על זה שהייתי חלש. אני מתחרט על חולשת האופי שגיליתי, לא על זה שאני השמנתי. ועל זה השאלה אם אני יכול לתקן. אז זה מקביל לתשובה לגמרי.
אבל בוודאי זה לא דומה, כי אני לא יכול לתקן את זה.
זה נכון, תעשה תשובה ותתקן. תרצה אחרת ותתקן, כן? תיקנת את חולשת האופי שהייתה לך, עכשיו יש לך אופי חזק.
ההנחה שלנו זה בתשובה, אני מתקן את העבר.
אני מתקן את האופי, את מה שעשיתי, גם הנפשי שהיה.
אני מתקן את העבר.
לא.
אני מתקן את העבר.
אל תכניס אותי לעבר, כי על זה אנחנו יכולים לדבר לחוד. אני מתקן את הבעיה הנפשית שהייתה בי, ושעדיין יש בי, עד התיקון. עזוב אותי אם זה פועל אחורה או לא פועל אחורה. הייתה לי בעיה נפשית, שבאה לידי ביטוי בצורה שחטאתי, אני מתקן אותה. עכשיו, עזוב אחורה. בסדר זה? ככה אני מתייחס כרגע לתשובה. אמרתי, אני חושב אז, שהתשובה הגדולה באמת עובדת על התשובה הקטנה, דווקא עובדת אחורה. עכשיו, תבינו, אבל אם זה כך, סגור את המעגל, אם זה באמת התיאור של החטא ושל התשובה, עכשיו כבר אני לא יודע מה לענות בשאלה הזאת. מי זה שעושה את התשובה? אם אני, זה איזשהו סט של רצונות מסוימים, זה הערכים הבסיסיים שלי, לפיהם אני מקבל החלטות, אוקיי? עכשיו אני אמור לשנות את סט הערכים הבסיסיים שלי. מי זה אותו אחד שמשנה את סט הערכים הבסיסיים? לפי איזה סט ערכים הוא עובד? הישן או החדש? אם הוא עובד לפי הסט החדש, אז הוא כבר לא רוצה לשנות, זה כבר השתנה. הוא עובד לפי הסט הישן, אז למה לשנות? זה הסט שהוא רוצה, וזה הוא מאמין. איך לפי זה הוא יגיע? אני שעשינו פעם את הסימולציה הזאת, אמרתי לכם, כן, החמור הנקודתי של הפיזיקאים תמיד שרוצים לטפל בחמור, מתחילים בחמור נקודתי. זה קודם כל דבר פשוט, אחרי זה מצמיחים לאוזנה ורגליים וזה עובד להיות יותר מסובך. אבל חמור נקודתי אנחנו יודעים לטפל. אז אותו דבר, בואו ניקח איזה טוי מודל כזה של תשובה. נגיד שבן אדם עובד את השם לא לשמע. בסדר? זאת אומרת, הוא עושה את כל המעשים שלו בשביל לקבל מקסימום שכר, מינימום עונש. זה כל מה שמנחה אותו בחיים. עכשיו, האיש צדיק מוחלט, מקיים את כל הסעיפים ההלכתיים הקטנים במשנה ברורה, יוצא ידי חובת כל עוד הכל, אין היסטרי. אוקיי? הכל בשביל למנוע את העונש ולקבל מקסימום שכר. יש לו עיקרון אחד בעולמו, לכן אני קורא לזה טיימפוי מודל. כן, זה עיקרון אחד יש לו בעולמו. מקסימום תועלת, תועלת רוחנית, כן, שכר ועונש רוחני. עכשיו, אני רוצה לשכנע אותו לעבוד את השם לשמה. לא בשביל... לקבל שכר או להימנע מעונש. איך אני יכול לשכנע אותו בזה? איך אני אמור להעלות טיעון שישנה, זה דוגמה לאיך נעשה שינוי של מערכת ערכים של בן אדם. אז אצלו יש לו מערכת ערכים שהיא ערך אחד בודד. הערך הבודד הזה זה מקסימום תועלת. מינימום עונש, מקסימום שכר. עכשיו, איך מדברים עם אחד כזה בשביל לשכנע אותו לא לעבוד בשביל התועלת, אלא לעבוד לשמה? מבינים שאין דרך לעשות את זה, נכון? אתה יכול לא יותר עכשיו להגיד לו, תשמע, תקבל יותר שכר אם תעבוד לשמה. זה הדבר, אתם צריכים לדבר איתו במערכת המושגים שלו, אתם לא יכולים לדבר איתו במערכת מושגים אחרת. אתם, כשאתם פונים למישהו, אתם צריכים לדבר איתו בשפה, לפי העקרונות שהוא מקבל, כי זה כמו בוויכוח, שאני מביא לך ראיות על בסיס ההנחות שלי. זה לא יעזור לשכנע אותך. לשכנע אותך, אני צריך להביא לך ראיות על בסיס ההנחות שלך. נכון? אבל בסיס ההנחות שלו אי אפשר לשכנע אותו. ההנחות שלו זה מקסימום שכר מינימום עונש. זה ההנחה שלו. איך מתוך זה תביא אותו לעבוד לשמה? אין דבר כזה. אז מה זה אומר בעצם? עכשיו, בואו נחשוב, לא מישהו מבחוץ מנסה לשכנע אותו, הוא משכנע את עצמו. הוא רוצה לעשות תשובה, להפוך לעובד השם לשמה. לא לשם שכר ולהימנע מעונש, אלא לעבוד לשמה. אתם מבינים, זה לא מוגדר לחלוטין. האם הוא כבר רוצה לשכנע את עצמו לעבוד לשמה, אז הוא כבר חושב שצריך לעבוד לשמה, הוא לא צריך לשכנע את עצמו, הוא כבר משוכנע. נכון? אם הוא לא שם, אז למה שהוא עצמו מתוך המערכת שלו יגיע למסקנה שצריך לעבוד לשמה? זאת אומרת, או שהשינוי הזה קרה מאליו, או שהוא לא יקרה בכלל. אבל תשובה זה משהו שאמור לעשות באופן יזום. אם משהו קורה לי מעצמו, לא עשיתי תשובה. נהייתי צדיק, מישהו תכנת אותי, אני לא יודע בדיוק מה. יפנית אותי. זה לא נקרא לעשות תשובה. לעשות תשובה זה פעולה יזומה של האדם שמשנה את עצמו. אני משנה את עצמי. אבל מי זה האני המשנה ומי זה האני המשתנה? האני המשנה כבר צריך להימצא שם. והוא לוקח את האני המשתנה לשם. אבל אם אני כבר נמצא שם, אז מי זה אותו אחד שצריך לקחת אותו? אני כבר שם.
זה הבחירה שאולי,
זה הבחירה, זה לא תשובה.
לא, זה מה שהדבר שלא מובן.
אוקיי.
זה
הבחירה,
זה הבחירה.
אני חושב, לכן אני... הנקודה היא, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה א', לכן המושג תשובה זה לתורה ולרמב"ם, הדיון על בחירה ממוקם בהלכות תשובה. למה? שאלתי למה לא בהלכות ברכת המזון או פדיון פטר חמור. התשובה, ההסבר לזה, זה שפעולת התשובה משמעותה בעצם להפעיל את הבחירה, או אפילו הייתי אומר יותר מזה, וזה אני צריך יותר מאוחר להגיע עם זה, לחזור להיות בוחר. פעולת התשובה פירושו להפסיק להתנהל באופן שהוא לא בוחר, לחזור להיות בוחר. זאת אומרת, פעולת התשובה בעצם זה להיות בוחר. או הציווי לעשות תשובה זה אותו ציווי כמו להיות בוחר.
מה אם אדם בוחר לא להיות דתי, הוא באמת, אז
זה חוזר להיות בוחר.
הוא חוזר תשובה?
במובן מסוים, כן. הוא חוזר להיות בוחר, רק הוא בוחר לא נכון. שאלה אם יש אופציה כזאת. אבל זה אני צריך לדבר עוד, אני אגיע לדברים האלה. בדרך כלל כשאדם באמת בוחר הוא עושה את הדבר הנכון. כשהוא עושה את הדבר הלא נכון יש פה משהו...
אבל זה לא מתרץ את השאלה, מי זה שבוחר להיות
בוחר? לא, לא תרסתי אותה, לא תרסתי אותה. יש פה איזשהו קושי ועל זה אני ארצה לדבר בהמשך. אבל...
לא כתוב, הוא בחר
את זה.
הוא בחר
את זה.
הוא בחר
את זה.
הוא בחר
את זה.
הוא בחר את זה. הוא בחר את זה.
כן, אבל אני דווקא קורא את זה קצת אחרת, אני חושב שלבחור פעולות חי. מי שלא בוחר, הוא סתם בהמה. באדם זה כשהוא בוחר, אפילו אם הוא בוחר ברע. אבל אם הוא בוחר בזה, אז הוא מתנהל כמו בן אדם, לא כמו בהמה. טוב, אז נדבר על זה. מה שאני רק רוצה לומר, אני רק רוצה לסגור את המעגל. הנקודה היא שהמושג, הדיון על בחירה מופיע בהלכות תשובה, בגלל שם ציווי על תשובה, אין ציווי כזה, אבל הדרישה או הציפייה לעשות תשובה פירושה ציפייה שהאדם יהיה בוחר. זה בעצם מה שרוצים איתנו. זאת אומרת, תשובה זה מילה נרדפת לבחירה. לכן הבחירה מופיעה בתורה בהקשר של תשובה וגם ברמה מלכות תשובה. ומכאן גם ברור למה לא מצווים לעשות תשובה כמו שלא מצווים לבחור. נכון? אי אפשר. ובחרת בחיים אף מונה מצוות לא מונה את זה במניין המצוות. למה לא? ובחרת בחיים. התשובה, ההסבר, זה בגלל ש התנאי לזה שאתה תקיים מצוות או שתהיה בר ציווי, זה שאתה בוחר. אי אפשר לצוות על בן אדם לבחור. זאת אומרת, אם הבן אדם לא בוחר, אז הציווי הזה לא יעזור לו, אז הוא יכול יותר תתכנת אותו לבחור. אבל אם אתה רוצה שביוזמתו הוא יבחר, אז אין דבר כזה לצוות בן אדם להיות בוחר. ולכן לא יכול להיות ציווי על בחירה, באותה מידה לא יכול להיות ציווי גם על תשובה. זאת אומרת, הנקודה היא שלכן הרמב״ם במניין המצוות לא מונה את המצווה לעשות תשובה. ביד החזקה הוא כותב שצריך לעשות תשובה כמובן, אבל צריך כשזה בא מאיתנו, בהחלטה שלנו, ולא כהיענות לציווי. אז בסופו של דבר, אבל אני רק מסיים בזה, שאת הבעייתיות של מושג התשובה ומושג הבחירה שתיארתי קודם עוד לא פתרתי. זאת יש פה משהו שאיך בן אדם משנה את עצמו, זה מין איזה לופ כזה שהוא לא מוגדר ברמה המושגית. אנחנו כבר אולי מבינים למה אי אפשר לצוות על זה, אבל מה זה הדבר הזה, זה עוד משהו שאנחנו נצטרך לטפל בו.